אנחנו מסיימים שבת מיוחדת, שבת של פרשת מתן תורה, שבת של התחדשות קבלת עול מלכות שמיים ועול תורה עלינו. פרשת יתרו. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. אומר הזוהר, מקודם, לפני מתן תורה, היה צריך שהעולם כולו יהיה מוכן לקבל את עול מלכות שמיים, לקבל את התורה. מקודם היה צריך שפרעה, שהוא בעצם הייתה המלכות הגדולה ביותר בעולם, שפרעה יודע שיש בורא עולם, השם הצדיק. זה היה תנאי הכרחי כדי לתת תורה לישראל. אבל לא היה מספיק שפרעה יקבל בתור נציג מהמלכויות בעולם, שיקבל את, ויכיר במציאות השם, אלא היה צריך גם שהעובדי עבודה זרה, הכהנים עובדי עבודה זרה, יכירו בעובדה שיש בורא עולם, ואז אפשר יהיה לתת תורה לישראל. וזה יתרו. יתרו היה כהן, כהן של עבודה זרה, וכאילו הוא היה חשוב, מהחשובים, הוא החשוב בין הכהנים כביכול של אומות העולם. וישמע יתרו כהן מדיין את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. ואז יתרו מודה על כל מתפעל מכל מעשה השם. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. יש לקיים לכל עובדי הזרה, עבדי, כל אחד יש לו את האלוהים שלו. אבל אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. עכשיו, שגם נציגי הדתות וגם המלכויות בעולם, הם מכירים שגדול השם מכל אלוקים, כל אלוהים, אז יש מקום לתת תורה. הווה אומר, שהתורה שניתנה לעם ישראל, היא ניתנה לעולם. עם ישראל מקבל את התורה בתור עם סגולה, שהוא הלב והמוח שבאומות, והוא מקבל את התורה, והלב והמוח הוא הלב של כל האיברים. המוח הוא המוח של כל האיברים. וכל העולם הוא מקבל את התורה, לא רק ישראל. אמנם, הדרך הזאת היא שכל העולם כולו בסופו של דבר יתחבר לגמרי לרצות ללכת להר השם ולבית אלוקי יעקב, היא דרך ארוכה. יש עדיין 2,000 שנות תורה, ורק אחר כך 2,000 שנות משיח. השנות תורה היא שנות תורה שעם ישראל הוא מקבל לעצמו עוד תורה וחי את חיי התורה, והתורה היא מופיעה בכל שלמותו, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אחר כך מגיע הזמן שעם ישראל יכין את עצמו לקראת העתיד היותר גדול, שהוא יהיה אור לגויים, ושכל העולם כולו יבוא לשמוע את דבר השם מעם ישראל. הווה אומר, עם ישראל יש לו תפקיד לא אישי פרטי, לאומי, לעצמו. עם ישראל הוא עם שהלב שבאומות, הוא העם שעניינו לחבר את העולם כולו אל ריבונו של עולם. עם שמספר את תהילת השם, אבל לא רק לעצמו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר, וזה יספר בעולם כולו. כל הבריאה כולה צריכה להיות מחוברת לדבר השם, לאור השם. כל להשתפר ולהתקדם ולהיות מתאימה לשלימות הגדולה של אור השם המופיע בעולם. וישראל, הם צריכים להביא את הבריאה כולה אל המגמה הזאת. וזה מה שנאמר בהמשך, וייתם לי סגולה מכל העמים, אפשר להבין מכל העמים בשתי צורות. אפשר אתם תהיו סגולה, כל העמים לא סגולה, ואתם תהיו סגולה. ויש עם אחד מצוין, ושאר העמים הם כשלעצמם. ואפשר מכל העמים, הם היחס. אתם מופיעים את הסגולה שיש בעמים. זאת אומרת, יש כל העולם כולו, יש בו סגולה שהיא מתגלה על ידם. כמו שנגיד, לאדם יש כישרון, כישרונות של הבנה, של חוכמה, שמתגלה במוח. אבל זה המוח, זה אדם, אדם הוא חכם, לא המוח הוא חכם. האדם שיש בו, החוכמה מתגלה במוחו. המידות הטובות, האהבה והאירה, זה האדם ירא ואוהב. אבל איפה זה מתגלה? בלב. הלב מגלה את זה. אבל הלב מגלה את מה שכל האדם כולו מרגיש, מה שהוא לא חושב וחכם. וזה מתבטא במוח והלב. זאת אומרת, ויתם לי סגולה, יש סגולה באדם. חביב האדם שנברא בצלם. כל האדם, יש בו איזו חביבות. אבל בולטת החביבות הזאת היא שבעצם היא סגולת האדם בישראל. ניתם לסגולה מכל עמים. בענייננו, אנחנו מתקרבים לזמן הזה שבאמת עם ישראל יהיה אור לגויים. אנחנו כבר בזמנים, בשנים האחרונות, אחרי שאם אמרנו שפרעה בשעתו הכיר בעם ישראל, אז היה עכשיו עוד פעם הנשיא של המדינה הכי גדולה בעולם, הכי חזקה בעולם, הוא אומר שעם ישראל יש לו תפקיד מיוחד, עם ישראל הוא עם שיש מגיע לו ארץ ישראל, בגלל התפקיד שלו, הערך הרוחני שלו, הדרך הרוחנית שלו, הוא מזכיר את הדברים הללו. העולם מתחיל, והוא נציג של המלכויות. עכשיו צריכים שגם הנציבות של העבודות, כן, העבודות הזרות, שהם גם כן יכירו, אבל זה תהליך. אנחנו בעצם כל הדורות מתקדמים אל המגמה הזאת. זאת אומרת, עם ישראל הוא צריך להיות ממלכת כהנים. כהנים, פירושו של דבר, זה תפקיד, זה שירות. הכהנים הם שליחי דרחמנה, הכהנים הם שליחי דידן, הכהנים הם ממצאים בין העם לבין ריבונו של עולם. ממצאים לא במובן שהם עושים הפסק, אלא מחברים. מחברים את ישראל לאביהם שבשמיים. בשביל החיבור הזה צריך להיות משהו, איזה חלק בעם, שהוא מתאים להיות, הוא מרומם, יש לו בו איזה כוח מיוחד, סגולה מיוחדת, שהוא יכול לחבר את ישראל עם אבינו שבשמיים, על ידי בית המקדש, מעבודת בית המקדש, עבודת הקורבנות. ועם ישראל כולו הוא ממלכת, עניינו להיות ממלכת כהנים של כל העולם כולו. ממלכת כהנים, פירושו של דבר, זה עבודת שירות. לעשות עבודת שירות של חיבור בין העולם לבין ריבונו של עולם. התורה ניתנה לעולם, לעולם כולו. ניתנה לישראל, ועם ישראל מקבל את זה בתור נציג של העולם ומקבל את התורה. זו נקודה אחת חשובה מאוד שאנחנו צריכים להיות ערים לה. והנה אנחנו מגיעים לפרשה הבאה. נשאלתי בסעודה, וגם מתייחס לזה הרב גרינברג, מדוע משה רבינו עלה בדעתו שהוא יכול להיות היחיד שהוא משיב על כל השאלות ועל כל הדיונים, ולהיות שופט יחיד בישראל. נראה לי שהרם מתייחס לזה בפרק ג' בישראל ותחייתו. משה רבינו, זה לא היה כל כך דבר קשה לדעת, שבאמת אדם יחיד לא יכול לענות על כל המשאלות ועל כל משפטים, לשפוט בין אדם בין איש לרעהו, ולהביא את דבר השם לכולם, אדם יחיד לבד לא יכול לעשות את זה. אבל בתחילת הדרך, רצה משה רבנו לקבוע בישראל, שהקשר בין ההדרכה לעשות את דבר השם, ובין ההדרכה לשפוט באיש לרעהו, זה דבר אחד. התורה מופיעה בכל, גם בסדרי החיים בין אדם לחברו. גם המשפטים וגם הדינים שהם בין אדם וחברו שלכאורה הם דברים של חוכמה אנושית, של שכל אנושי. התורה מדריכה איך גם יהיו היחסים האלה בין אדם לחברו בדיני המשפטים. כי כל התורה כולה זה, כל ההופעה של החיים בישראל, הכל זה ממקור אחד. זה שורש אחד לכל. גם המשפטים, גם הדינים. ועל כן משה רבינו יושב בעצמו, שהוא מביא את דבר השם, והוא גם השופט. לא כשיטה מתמדת שהוא לבד יהיה תמיד. אבל התחלה, מבסס את היסוד הזה, שהמשפטים ו... ועשרת הדיברות, כן, זה דבר אחד, כמו שחז"ל אומרים לנו, שלפני עשרת הדיברות, לפני מעמד הר סיני, יש משפטים, אחר כך פרשת משפטים, ללמד לך שהמשפטים הם חלק שורשי, הם מחוברים יחד עם כל יסודה של התורה, כל שורשה של התורה. אז על כן משה רבינו כך נהג. אבל הוא כמובן, במשך הזמן היה פועל את הדברים הללו. זכה יתרו שהוא היה היועץ הזה. יש גם מקום להגיד שבאמת יש חוכמה בגויים. אבל היה כאן איזו נקודה מיוחדת שמשה רבינו רצה לגלות. ולכן הוא בעצמו שפט את ישראל. מה אנחנו מתקדמים? בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני ויסו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. אנחנו הזכרנו את זה גם בפנים הקודמות, את דברי אור החיים. ויסו מרפידים. כדי להיות מוכנים לתורה צריכים שלושה תנאים בסיסיים. אחד, מרפידים. מה היה ברפידים? ברפידים רפוי אדם מן התורה. התאוות התגברו. ויסו מרפידים, ונפרדו מהמשיכה אחרי הדברים, תאוות הגוף, תאוות הנמוכות. ויבואו מדבר סיני, מדבר סיני זה ענווה, ויחנו במדבר. תנאי לקבלת התורה ענווה. משה רבינו, שהיה ענב מכל אדם, הוא זכה לקבל את התורה באופן היותר שלם. מפני שהוא היה ענב מכל אדם, אז הוא היה התורה. הוא קיבל את התורה יותר מכל אדם. כי זה היה בהתליה. כי הענב, הוא מבטל את עצמו כלפי התורה. ואז אין שום מחסום. וגם שום, הוא לא נותן איזה מטביע בתורה, איזה משהו האישי שלו, אלא הוא בטל לקבל, מוכן לקבל את התורה לחלוטין. ענווה היא תנאי. זה לא רק תנאי חיצוני, שמי שענב, אז הוא לא מתבייש לשאול, לא מפחד שאם הוא ישאל והשאלה תהיה מרוחכת בעיני אנשי תלמידי השיעור, המורה או הרב, אז הוא בגלל זה נמנע מלשאול, ונמנע לשאול את אחרים שאולי הוא חושב שהם פחות ממנו, אבל אולי את הדבר הזה כן יודעים. אז ודאי שגם זה תנאי טכני בהצלחה בלימוד. אם אדם ענב, אז הוא מקשיב, ואז הוא גם ישר עם הענבה, מוכן לשאול שאלות וכדומה, אז הוא מתקדם. ומישהו גאה, אז יש לו מחסומים, וזה יוצר אותו מהללמוד. אז זה הדברים החיצוניים. וגם הפנימיים, שאם משהו ענב, אז הוא, ויש מישהו חולק עליו, אז הוא לא אכפת לו להודות אם הוא טועה. ואז הוא מגיע אל האמת נכון. וחז"ל אומרים לנו ש... למה נפסקה הלכה כבתילל? מפני שענבים הם. מפני שהיו מזכירים את דברי בית שמאי לפני דבריהם. זאת אומרת, גם בית שמאי מסתם היו ענבים, אבל יש מדרגות כנראה בענבה. ובתילל בלטו בענבה. אז ממילא אפשר יותר לסמוך על החלטתם. למה? כי הם מקשיבים לדברי בית שמאי. ומזכירים אפילו דברי בית שמאי לפני דבריהם. ובולחנים את הדברים. ואם בית שמאי צודק, מה... בשמחה רבה הם יודו. כי הם מחפשים את האמת. הם לא מחפשים את ה... אין להם איזה רצונות פנימיים להיות המנצחים. הם ענבים. הם ענבים. מה שמעניין אותם באמת, מה התורה רוצה, מה התורה אומרת. והם... ואז, כיוון שהם בודקים את הדברים באמת לגופם של הדברים, מישהו יותר ענב, אפשר יותר לסמוך על, על החלטתו, על חוות דעתו. ואז ענבה היא תנאי, תנאי לקבלת התורה. ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר. ויחן שם ישראל נגד ההר. לשון יחיד, ויחן, לא ויחנו, כאיש אחד בלב אחד. כאן אנחנו צריכים להתבונן היטב היטב. אולי בתקופה שלנו לא כל כך מבינים את העניין הזה של כלל. יש האינדיבידואל זה כאילו עומד במרכז. כשכל אחד ואחד ימצא את מקומו ועצמו וכולו. אנשים לא עסוקים בהתבוננות הזאת שהיחד, היחד הוא דווקא מעלה את, את כל הפרטים ביחד. למה? אני רוצה להסביר את הדבר הזה. השראת שכינה היא על דבר שלם. לכן, חז"ל אמרו שאדם נושא אישה, שכינה ביניהם. אם האיש ואישה בונים ביחד משפחה, נהיה מצב שלם. לפני שאדם נשוי, הוא פלגה דגופה. על חצי כלי אי אפשר להכניס שם דברים. אז זה הכל נשפך החוצה. אבל כשיש גוף שלם, יש מציאות שלמה, אז אפשר להשרות על זה שכינה. כשיש יותר ציבור יותר גדול, יותר שורה שכינה. אם יש שלושה, עושים זימון שלושה, יש עשרה, זימון בשם שמיים, יש מאה, אמנם לא נפסיקה הלכה כך, אבל כל פנים, לא משנה נפסיקה. מה שלא נפסיקה על אחר כך זה לא מבנה שבמאה אין יותר השראת שכינה. יש יותר. רק החליטו שלא נכון לעשות לכל כל גודל של מספר צורה אחרת של ברכה. אבל בוודאי שיש כשיש מאה שורה שכינה יותר. אלף עוד יותר. וכן הלאה. 60 ריבו מאוחדים ביחד. מאפשרים את השראת השכינה וכל גדולתה וכל שלמותה. אז זה לא רק 60 ריבו. ככל מה שיש ציבור יותר גדול, הכלי יותר גדול, מאוחדים ביחד, יותר השראת שכינה. וצריכים לזכור את הדבר הזה. היחד בתפילה. יוצאים יחד ציבור גדול, יש יותר השראת שכינה. זה עובדה. זה מציאות. בפורים יש עניין של פרסומי ניסה. כמה שיותר ציבור ביחד, יותר פרסומי ניסה. לכן יש מה, צריך לחפש את הדרך, איך שיהיה יותר ביחד, יותר גדול, יותר פרסומי ניסה. אבל כל אחד יש לו את הרצון שלו, ואת הדרך שלו, וזה קשה לו, וביחד הזה, אז הוא לא יכול לבטא את האישיות שלו הפרטית. וזה מה שאנשים מרגישים שהם צריכים למצוא את עצמם בעצמם ונוח לכם להם יותר במקום כזה, במקום אחר, לא מבינים שהשראת שכינה זה רק ביחד. ככל מה שיותר ציבור מגובש ביחד, יותר השראת שכינה. וזה יסוד חשוב מאוד שצריכים להתרגל אליו. ויחן שם ישראל נגד ההר. ואז ריבונו של עולם מתגלה, מעמד הר סיני, מעמד שלא היה כמותו, מעמד יחיד בכל העבירות כולם. אומרים חז"ל, רבי יהודה אומר, בשעה ששמעו ישראל אנוכי השם אלוקיך, נתקע תלמוד תורה בליבם, ולא היו משכחים. באו אצל משה רבינו ואמרו, תהיה אתה שליח בנותינו, שנאמר, דבר אתה עמנו ונשמע, ואתה למה נמות? הם חשבו שהם מפסיקים להיות בני אדם. התלמוד נתקע בליבם, הנשמה נהייתה דומיננטית וחזקה כל כך, וכאילו הגוף מתבטל. נבהלו. חזרו להיות למדים ושוכחים. אמרו, מה משה רבינו בשר ודם עובר, אף תלמודו עובר. מיד חזרו, באו אצל משה, אמרו לו, הלוואי יגלה לנו פעם שנייה. אנחנו מפחדים, אם כן התורה תשכח מאיתנו. לוואי שקן עם נשיקות פיו. כלומר, אנחנו, הקדוש ברוך הוא דיבר אלינו, זה כמו נשיקה, לוואי שקן עם נשיקות פיו. הקדוש ברוך הוא נתן לישראל שתי נשיקות. אנוכי ולא יהיה לך, לשתי הדיברות ששמענו מפי הגבורה. בעצם חז"ל אומרים לנו שבהתחלה ישראל שמעו את כל עשרת הדיברות בבת אחת ולא קלטו את זה. קלטו את הכלליות הזאת של הופעת דבר השם מופיע על ישראל. ואיבדו את ה, כאילו, נשמתם פרחה ולא קלטו. אחד דיבר אלוקים, בפת אחת הוא דיבר את הכל, אבל לא הצלחנו לקלוט את הדברים. חזר הקדוש ברוך הוא ואמר, שתי הדיברות אנוכי ולא יהיה לך. הוא אמר את זה גם כן בבת אחת, אבל שתיים זו שמענו, אנוכי ולא יהיה לך, שמענו מפי הגבורה. זה מסביר שיש מחלוקת בחכמים, או יש חכמים שאומרים שכל עשרת הדיברות שמעו פי ריבונו של עולם, ויש שתי דיברות, פעם נאמר ככה, פעם נאמר ככה, לא סותר. כל עשרת הדיברות נאמרו ולא הובנו, מכיוון שהיה בבת אחת הכל. ואחר כך הקדוש ברוך הוא עשה ששתי הדיברות, אנוכי ולא יהיה לך, למרות שזה בבת אחת, או זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכול לשמוע, אבל כאן היה נבואה אלוקית שישראל קלטו, אנוכי ולא יהיה לך. אלה שתי נשיקות, ישקני מנשיקות פיו. הקדוש ברוך הוא נשק אותנו, הוא אומר הגר"א כאהוב שנושק לאהובתו שתי נשיקות. אחת מפני אהבתה אותו והוא אוהב אותה, הוא נותן לה נשיקה, ושנית, בגלל שהיא נאמנת לו ולא גם נמשכת לאחרים. כי יש כאן שני הדברים, גם מצד החיוב, וגם שלא, אין כחיסרון של השלילה. אנוכי ולא יהיה לך. הקדוש ברוך הוא ישקן עם נשיקות פיו. הלוואי תקעת תלמוד תורה בליבנו, כמו שהיה. אמר להם, אין זו עכשיו. לעתיד לבואו שנאמר, נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. זה יהיה לעתיד לבוא, שבאמת ללמודו תורה ולא ישכחו, זה יהיה מהטבע שלהם. אבל זה לא עכשיו. רבי נחמיה אמר, בשעה ששמעו ישראל, לא יהיה לך, נעקר יצר הרע מליבם. באו אצל משה, אמרו לו, תעשה אתה שלוח בנותינו. הם נבהלו, כי מה זה משהו לא נורמלי, שאין להם בחירה כאילו. שנאמר, דבר אתה עמנו ונשמע, ואתה למה נמות? מיד חזר יצר הרע למקומו. חזרו אצל משה, אמרו לו, משה רבינו, הלוואי יגלה לנו כעת פעם שנייה, הלוואי ישקן עם נשיקות פיו. אמר להם, אין זו עכשיו, אבל לעתיד לבוא. כי דכתיב, אסירותי את לב האבן מבשרכם. זאת אומרת, הסדר הנכון, השלם, זה שבאמת ישראל יגיעו למצב כזה שאין יצר הרע. ושלא שוכחים את התורה. זה עצם החיים. כמו שהטבע של האדם נמשך לכל הצרכים שלו הבסיסיים, זה טבע רוחני שמדובקים עם התורה. ואין שום משיכות לדברים שהפוכים מעניינה של התורה. ביצר הרע בטל. זה יהיה לעתיד לבוא. האם זה יהיה, פתאום יבוא איזה שלב כזה של עתיד לבוא, שתהיה התופעה הזאת? אני יודעתי, התהליך הזה הוא תהליך שכל הזמן מתקדם. כלומר, מתן תורה היה במצב כזה, כמו ששמענו קודם את הדברים, כפייה מן השמיים. עם ישראל מקבל הופעה אלוקית כזאת שאי אפשר להתווכח איתה. מקבלים עול מלכות שמיים, זה לא שייך אחרת. נפגשים עם דבר השם בצורה כזאת עוצמתית, שאי אפשר לסרב. זה הכפייה שהתורה, שהקדוש ברוך הוא, שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא כפה לישראל כגיגית. לא במובן הפשוט שהוא לקח את ההר והרים עליהם ואמר, אם מקבלים אתם את התורה, נוטב, אם לא פה תהיה קבורתכם, אלא הוא הופיע בעוצמות כאלה, שלא שייך, לא שייך להגיד, לא, אי אפשר. לא. אז זה לא בא מתוך בחירה פנימית, זה בא מתוך הכרח. ישראל אומרים נעשה ונשמע, אבל מה החוכמה? הם אומרים נעשה ונשמע מתוך כל הגודל הזה של ההופעה האלוקית, אחרי כל הניסים, הנפלאות שהיו, ביציאת מצרים, קריאת ים סוף, והנה פתאום דבר השם מופיע עם האש הגדולה והכנען והקול הגדול, קול שופר חזק מאוד. ויחרד כל העם אשר במחנה, לא שייך להגיד, לא שייך להגיד לסרב, זה לא שייך. אז זה לא בא מבחירה חופשית, זה בא מכפייה. עד שבאים חכמים ואומרים לנו שבזמן מרדכי ואסתר, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, פה הייתה קבלה מרצון, מדרגות. הייתה כבר קבלה מרצון בימי הפורים. אבל לא את הקבלה שהגיעה למצב כזה שהתורה נתקעה, וזה הטבע שנעשה טבע, ושיצר הרע לגמרי מסתלק. התהליך הזה הוא כל הזמן מתרחש, שאנחנו צריכים להתקדם באופן כזה, שאנחנו בונים לנו כוחות פנימיים עצמיים שלנו מתוך בחירה מוחלטת. והבחירה היא כאשר יש שתי אפשרויות, ואנחנו מגיעים בכל זאת להחלטה לבחור בטוב. וכאשר להעמיק את הבחירה, אז הקדוש ברוך הוא לפעמים מאתגר אותנו עם התמודדויות יותר קשות, יותר גדולות. וככל מה שהאתגר יותר גדול, זה בעצם ניסיון שעניינו לבנות בתוכנו את הכוח הגדול של הבחירה החיובית, הבחירה בטוב, למרות כל הגירויים הגדולים. אז כל דור ודור, שהקושי של ההתמודדות הוא גדל, זה הכתחילה, זה לא בדיעבד. זה כדי שאנחנו נפתח יותר כוחות, ואנחנו מפתחים. אנחנו מפתחים כוחות. הדור שלנו מתמודד עם התמודדויות מאוד מאוד גדולות, מהסוג הזה לא היו בדורות הקודמים, היו גם בדורות הקודמים התמודדויות, אבל סוג כזה של התמודדות לא היה. וברוך השם, אנחנו הולכים ובונים את הכוחות. יש הרבה קשיים, יש הרבה נפילות, אבל לא נפילות החלוטין. יש קשיים, מתמודדים, מנצחים לפעמים ולפעמים לא מנצחים. אבל אנחנו כל הזמן מתקדמים בבניית כוחות בריאים כאלה גדולים לנצח את הגירויים שאנחנו לא מוכנים להם. ועל זה אנחנו מתפללים, אל תביאנו לידי ניסיון. אז הכוונה של התפילה, אל תביאנו לידי ניסיון, זה לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא ישמור אותנו בתוך איזה מסגרת ככה חממה, ולא יהיה לנו שום פגיעות, שום ניסיונות וכולי. פשוט לא נתקדם, נדרוך על המקום, וזה הכל. אל תביאינו לידי ניסיון, הכוונה היא שאנחנו נהיה מוכנים ולא נופתע. אם פתאום יבוא איזה גירוי, לא היינו מוכנים. אז לפעמים כשלא מוכנים, אז לא מצליחים להתמודד. אבל אם אתה מוכן, ואתה יודע שכל הזמן יש אפשרויות כאלה, שיצר הרע הוא ערום מאוד מאוד. הוא הנחש הערום, שהוא רואה שמצד זה הוא לא מצליח, הוא בא מהצד השני. הוא בא מכל מיני דדים. ואתה לא מופתע, אתה מוכן בכל המקרים. אל תביאינו לידי ניסיון. כלומר, אם יהיה ניסיון, פתאום איזה פיתוי, פתאום איזה תמונה, פתאום איזה מקרה כזה שמגרה מאוד מאוד. ידעתי שיכול לעבוד דבר כזה. ואני כבר חשבתי איך אני עושה שאני מנצח את זה. ואז מתפתחים הכוחות. ואז מגיעים לאידיאל הזה שהחכמים מדברים. לעתיד לבוא, נאמר, נתתי תורתי בקרבם. ועל ליבם מכתבנה, ואסירותי את לב האבן מבשרכם. כלומר, זה יהיה, אסירותי, אבל זה הכוונה לא שהקדוש ברוך הוא יסיר. אנחנו ייתן, אנחנו יש סייעתא דשמיא, אנחנו נסיר את יצר הרע, את לב האבן. התהליך הזה כל הזמן מתרחש. זה לא כל מה שדיברו חכמים על עתיד לבוא, זה תהליך שכל הזמן אנחנו מתקרבים אליו. לא רק מתרחקים. פה אני רוצה להגיד עוד משהו. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור. אמר רבי יצחק, מה שהנביאים עתידים להתנבות בכל דור ודור, קיבלו מהר סיני. כלומר, הנביאים שמתנבים, הם קיבלו את זה מהר סיני, אף על פי שמתנבים אחר כך בדור אחר, הלוך תחשוב שאז הם קיבלו את זה, הם קיבלו את זה כבר מהר סיני. שכן משה אומר להם, לישראל, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. עמנו עומד היום, אין כתיב כאן, אלא עמנו היום. כלומר, את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו, לא כתוב פה עמנו עומד היום. הוא לא נמצא, הוא לא עומד. אלו הנשמות העתידות לברות, שאין בהם ממש, שלא נאמר בהם עמידה, אף על פי שלא היו באותה שעה, כל אחד ואחד קיבל את שלו, וכן אומר הפסוק, מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכי, בימי מלאכי לא נאמר, אלא ביד מלאכי, שכבר הייתה נבואה בידו מהר סיני. ועד אותה שעה לא ניתנה לו רשות להתנבות. כלומר, נשמתו של מלאכי כבר קיבלה את הנבואה הזאת בהר סיני, אבל זה היה בידו, ביד נשמתו. ורק עד מתי שניתנה לו רשות להתנבות, אז הוא התנבא. וכן ישעיהו אמר, מעת היותה שם אני, אמר ישעיהו, מיום שניתנה תורה מסיני, שם הייתי וקיבלתי את הנבואה הזאת. אלא אתה, השם אלוקים, שלחני וכו'. עד עכשיו לא ניתן לו רשות להתנבות, ולא כל הנביאים, בלבד קיבלו מסיני נבואתם, אלא אף החכמים העומדים בכל דור ודור, כל אחד ואחד קיבל את שלו מסיני. וכך אומר הכתוב, את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם, כל גדול ולא יסף. זאת אומרת, מה שאומר כאן המדרש, שבעצם במעמד הר סיני היו כל ישראל לכל הדורות. התורה לא ניתנה לדור המדבר, התורה ניתנה לכלול ישראל בכל הדורות. כל ישראל היו שם. כל נשמות ישראל בכוח היו שם, וכולם קיבלו את התורה. כאבי אומר שכל אחד בישראל, בכל דור ודור, בדור הזה, בעצם הקדוש ברוך הוא נותן לו תורה, לא, כחלק מכל ישראל. כל אחד ואחד מקבל את התורה. זה לא שאנחנו ירשנו את התורה מאבותינו, אבותינו קיבלו את התורה, אנחנו בניהם ואנחנו יורשים את התורה ואנחנו ממשיכים את מעשי אבותינו. את ירושתם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה. כלומר, כל העולם כולו מקבל את התורה, מכל אחד ואחד, הוא בעצם מקבל את התורה. מתי התורה מופיעה בפועל? עכשיו, בדור הזה. בדור שלנו, התורה שלנו מופיעה כעת עכשיו. אבל בעצם, השם נותן לנו את התורה. אני יודע, אולי להשתמש במסע, עכשיו, כאילו הקדוש ברוך הוא כתב את ספר התורה, ומינה אנשים לתת לכל אחד ואחד את הספר הזה, ספר התורה הזה. אז אנחנו מקבלים על ידי שליחים שנותנים לנו את הספר, אבל הספר הזה יש לו הקדשה אישית אלינו. כל אחד מקבל הקדשה, הספר הזה, התורה הזאת, אני נותן לך עכשיו את התורה. זה היה על ידי שליחים שהביאו לך את הספר, אבל זה הקדשה שלי. זה לך אני נתתי לך. כל אחד ואחד מישראל, הקדוש ברוך הוא נותן לו את התורה. כל דור ודור מקבל את התורה בעצמו. ריבונו של עולם נותן לו את התורה. אני רוצה עכשיו להתבונן. אז בהתאם לזה צריכים גם לשקול. האם כשאנחנו עכשיו נמצאים מרחק של יותר מ-3,000 שנה, יותר מ-3,300 שנה, מאז מתן תורה. האם המצב הוא זה שאנחנו התרחקנו מהמתן תורה, ואז אנחנו נמצאים במצב של ירידה, ירידת הדורות, וכל דור ודור יורד, כמו למשל שאדם מעביר מכלי לכלי, כלי ראשון הוא מבשל, כלי שני כבר לא מבשל כל כך, כלי שלישי בכלל לא, נהיה יותר קר ויותר קר ויותר קר אם אתה מעביר מכלי לכלי. אז גם דבר השם שעובר מדור לדור, מדור לדור, את מעמד מתן תורה, דבר השם שניתן, אז אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של פנחס בן יאיר, סתם חמורים. אז זאת אומרת, יש ירידת הדורות. וזאת אומרת שאנחנו פשוט דור ירוד, אחרי כל כך הרבה שנים, ירודים ויורדים ויורדים ויורדים, ומאוד מאוד מתרחקים. האם זה בעצם המצב, או יש שני תנדים להסתכלות הזאת? יש בחינה הזאת שיש ירידת הדורות. אבל כמו שאנחנו כאן במדרש ראינו שאת הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. אבל לא היינו בחוויה הזאת בגילוי. היינו בחוויה, במעמד הזה, בניסתר, הנשמות היו. אז זה לא אותו דבר. אבל מצד שני, המהר"ל אומר, תורה שבעל פה לא ניתנה להיכתב. למה? אז הוא אומר ביור. הוא אומר כי אין לה גבול. התורה שבעל פה היא דבר שמתפשט על כל החיים, על כל ההופעות. כל הזמן מתחדשים הופעות של חיים חדשות בכל דור ודור. ואז התורה שבעל פה מתפשטת אל המציאות הזאת. ויש הלכות חדשות, המציאויות חדשות, אז יש הדרכה של התורה. התורה הולכת וכל הזמן גודלת וגודלת ומתפשטת בהופעתה בתוך המציאות. כלומר, התורה העליונה, תורה הייתי אומר, תורה שבכתב, אנחנו כל הזמן כאילו מקבלים את התורה מדור לדור, כאילו מתרחקים וכאילו יש ירידה. אבל תורה שבעל פה, תורת חיים, התורה היא החיים שלנו. היא הולכת כל הזמן מתרחפת, מתפתחת. אנחנו מבחינה הזאת, מבחינת הבחירה ברצון השם, בעצם אנחנו מתקדמים. אנחנו בתהליך של התקדמות. דהיינו, שהכפייה של ארכי גיגית הולכת ומתמעטת, והיותר, עבודת השם שלנו נעשית יותר מתוך בחירה, כי הקדוש ברוך הוא לא נוכח בצורה הגדולה כפי שהוא היה בגילוי כזה של מעמד הר סיני. ואחר כך הנביאים שהם באו ואמרו את דבר השם, ונביא שאומר את דבר השם, מרגישים שזה דבר השם. הלב שומע את הנביא, והוא מרגיש שמה שהנביא אומר זה דבר השם. זה לא שהוא ממציא דבר. יש עוצמה כזאת, פנימית כזאת, לכוח הנבואה, שלא רק הנביא מרגיש שזה דבר השם, אלא כל השומעים אותו חשים שזה דבר השם. ואז יש נוכחות כביכול, לא ממש כמו במעמד הר סיני, של הופעת ריבונו של עולם. ולאט לאט הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו מתבגרים, והוא פחות צריך להוביל אותנו צעד אחרי צעד. כמו שהשם הולך לפני מיומם, בעמוד אש, בלילה, ביום, בעמוד ענן, בלילה, בעמוד אש, להעיר להם. ואנחנו צריכים כל הזמן שהוא יוביל אותנו, כי אנחנו לא יודעים ללכת לבד, יוצאנו ממצרים, לא יודעים ללכת לבד. אבל, וככה במדבר, הקדוש ברוך הוא יוזן אותנו, וכל הזמן מופיע אלינו בגילויים גדולים, כי אנחנו במצב התחלתי, שאין לנו עוד את הכוח בעצמנו. אנחנו צריכים כל הזמן את ההובלה הגלויה. לאט לאט ההובלה הזאת היא מצטמצם, הגילוי מצטמצם, והנוכחות היא נעשית יותר פנימית של בחירה שלנו. וזה המגמה העליונה העתידה של העתיד לבוא, אנחנו נבחור בריבונו של עולם. אנחנו נגיע לבריאות כזאת שהדבר השם הוא יתגלה מתוך תוכנו. והתהליך הזה הוא כל הזמן מתפתח. הוא לא שפתאום ביבוא איזה דור אחד, ופתאום אנחנו נחדש את הבחירה הגדולה הזאת מעצמנו, ודבר השם יהיה מתוך לבבינו. זה תהליך, ואנחנו בתהליך הזה כל הזמן מתקדמים. וההתקדמות היא בנויה על ידי האתגרים שהקדוש ברוך הוא מאתגר אותנו, על ידי הניסיונות. אנחנו מתנסים ומנצחים. ויש משברים. הניסיון הוא לא תמיד שבבת אחת מנצחים את הכל, אבל מופיע הניסיון ויש חלק שמנצחים. ויש חלק, ואחר כך גודל החלק הזה. וזה ענייננו, להופיע את התורה מתוכנו. להיות אנחנו הבוחרים בדבר השם. ומבחינה הזאת אנחנו מתקדמים. אז מצד אחד יש ירידת הדורות, ומצד שני יש עליית הדורות. והמקובלים אומרים את זה מפורש, שהדורות האחרונים יש נשמות יותר גדולות, ויש תהליך של התקדמות, ומתכוונים לדבר הזה, שאנחנו בתוכנו יותר בוחרים, מפני שריבונו של עולם לא נמצא, ואנחנו בוחרים בו. עובדה, אנחנו בוחרים. אין ניסים, אין נפלאות. ואנחנו בוחרים בו, כי אנחנו בוחרים בעצמנו. כי ריבונו של עולם, אנחנו מכירים שהוא בורא העולם, הוא נותן התורה. ואנחנו הולכים מתאימים את עצמנו לרצונו יתברך, ומוצאים בתוכנו שהרצון שלנו זה מתאים לרצון השם. וזה אולי מה שחזל אמרו לנו, שכל אחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה, אבל לא אותה התורה, לא אותו הגילוי של עבודת השם. כל דור ודור מופיע תורה חדשה. זה שהקדוש ברוך הוא נתן לכולנו את התורה הזה, וכל דור ודור הוא שונה מדור אחר. אנחנו מקבלים תורה במצב שאנחנו נמצאים. ואנחנו מופיעים את התורה במצב שלנו. זה הופעת תורה במציאות חדשה. זו הופעת תורה חדשה, אחרת, שונה. ולאט לאט אנחנו מתקדמים. אנחנו נמצאים ממש בתהליך של דורות האחרונים. עברנו את רוב הדרך. אנחנו נמצאים כעת לקראת המטרה, מתקרבים אליה. ולכן אנחנו צריכים לדעת את הדבר הזה ולהוסיף כוחות ולקדם את זה. את המהלך האמוני העמוק הזה של הבחירה שלנו, בו יתברך. זהו, נסיים כאן.